תראו, אז אני רוצה לנסות לגוע בית א' וב' וגם זה ב-י' ל', שזה אני חושב שזה פסקה שמשלימה לפסקה שלנו. אז בואו נראה, זה קצת לפתוח את הדברים. הרב אומר ככה, התשובה מרימה את האדם למעלה מכל השפלויות הנמצאות בעולם, ועם זה איננו נעשה זר אל העולם, אלא הוא מרומם עמו את העולם ואת החיים. אותן הנטיות של החטא מזדקחות בו, הרצון העז הפורס כל גבול שגרם לחטא, הוא בעצמו נעשה כוח חי ופועל גדולות ונשגבות לטובה ולברכה. הגדולה של חיים ממקור הקודש העליון חופפת תמיד על התשובה ועל כל נושא דגלה, שהם הם הסולד של כל החיים, הקוראים לתיקונם והסרת מכשולים ולשיבה על טבע הטוב והאושר האמיתי, לעליוניות הנשגבה החופשית באמת, הראויה לאדם העולה למעלה על פי מקורו הרוחני ויסודו בצלם אלוהים. יש לה פסקה, כאילו שלושה משפטים, שאני צריך לנסות לעמוד ולראות מה הקשר ביניהם. המשפט הראשון, תשובה מרימה את האדם למעלה מכל השפלויות, ואם זה נוסע זר אל העולם, אלא מרומם. אחר כך פתאום הרב כאילו נכנס כאן לסוגיה של זדנות נעשות כזכויות, לפי אחד הפירושים שתכף נראה, שאותן הנטיות של החטא הן מזדקחות, הרצון אז הפורס כל גבול, שגרם לחטא, הוא בעצמו נעשה כוח היופל גדולות ונצורות את עבר לברכה. אחר כאילו משפט שלישי, שלכאורה, מה הדבק בשלושת המשפטים האלה? גדולה של חיים במקורת קודש העליון, חופפת תמיד על התשובה, על כל נושא דגלה, הם הסולד של החיים, של כל החיים, הקוראים לתיקונם, לסרת המכשולים, אל העליוניות שלהם. בוא נגיד את זה ככה, בצורה קצת בוטה. כי זה נשמע שהרב זרק פה שלוש משפטים לא קשורים אחד לשני. תשובה מרימה, אחר כך הכוח, העוצמה, ואחר כך שנושא דגלה של התשובה עם הסולד של החיים. טוב, בוא ננסה קצת, כאילו קודם כל לדבר על הקושייה שאולי הרב מתמודד איתה פה, שאולי זה בעצם הנושא בכללי של, כמו שהרב צבי יהודה נתן את הכותרת של הפרק, השפעת התשובה על מהלכי הרוח, החיים והמעשה בכלל. אז פה יש לנו השפעה של התשובה על מהלכי החיים והמעשה, כנראה גם על מהלכי הרוח של האדם, שכמו שתכף נראה, כנראה זה קשור להמשך המשפע. זאת אומרת, הכותרת הזאת היא כותרת נכונה מאוד להגדיר את הפסקה הזאת. הקושייה שאנחנו מתמודדים איתה, כנראה שהרב מנסה להתמודד איתה בתוך הפסקה הזאת, זה שאנחנו, לפי מה שאנחנו יודעים, בדרך כלל המציאות היא בנויה בצורה כזאת שמי שנכווה ברותחי נזהר בפושרים. אדם שנפל, אז יש לו קצת ככה פוסט טראומה כזה מלהתמודד עם המציאות, והוא מעדיף להישאר במעבדה ולא לרדת למציאות להסתבך איתה שוב פעם. הוא כבר הסתבך ויצא לו טוב. ואני חושב שעל הדבר הזה הרב מסב את הדברים כאן בפסקה הזאת. הוא אומר, מצד אחד, התשובה מרימה את האדם למעלה מכל השפלויות הנמצאות בעולם, זה לכאורה פשיטה. זה לא זה הרבות שהרבה להגיד, אלא, ואם זה איננו נעשה זר אל העולם. כי התשובה, לפחות בחלק הראשון שלה, כמו שתכף נראה, יש צד שהיא קודם כל אמורה לנתק את האדם מהמציאות של החטא, שבו הסביבה של החטא, ורק שלב שני, להחזיר אותו לאותה סיטואציה של אותה אישה, אותו מקום, אותה שעה. כמו שהרמב"ם אומר שזה ההתמודדות עם אותו סיטואציה בדיוק, ולתקן בה, כמו שהרמב"ם כותב, שזה התשובה שלמה. אז בדרך כלל, באופן הפשוט, קודם כל התשובה היא מבריחה את האדם מתוך המציאות, מרימה אותו מהשפלויות. מרימה אותו וגם קצת מנתקת אותו מהיכולת שלו להתמודד עם המציאות, ועם הקשיים שבתוכה, והרב אומר, לא, הוא לא נעשה זר, הוא מרומם עמו את העולם ואת החיים. זאת אומרת, העולם מתרומם איתו, החיים שלו מתרועמים איתו, ואז מהמקום הזה הוא כנראה גם יכול אחר כך להתנהל בצורה יותר נכונה ומתוקנת, גם בתוך הסיטואציה שבה הוא נפל. טוב, אז המשפט הראשון, ולדעתי המשפט הזה קשור עם סעיף ב' שהרב אומר, כל מה שעמיק האדם יותר במהותה של התשובה, ימצא בה את מקור הגבורה ואת התוכן היותר יסודי לחיים המעשיים והאידיאליים. שמהדברים של הרב בסעיף ב' נשמע שיש את התשובה במובן הפשוט שלה, הראשוני, שבו התשובה מרימה את האדם מהשפלויות, אבל כדי לא לעשות זר אל העולם ולמצוא בה מקור גבורה ותוכן יסודי לחיים מעשיים באופן אידיאלי, זאת אומרת לחיות בצורה אידיאלית גם בחיים המעשיים, זה צריך להעמיק יותר במהותה של התשובה. זה לא השלב הפשוט והראשוני. גם ביהודה לדלמד, תראו, הרב גם משתמש כאן דווקא מתוך התשובה האמיתית והתאורה, צריכים לשוב אל העולם ולחיים. ובזה משאים את הקדושה על מכונה, ממליכים את השכינה בעולם, ביהודה לדלמד. כאן הרב אומר את המילה צריכים, פה אצלנו בסעיף א' ב', הרב תיאר כאילו את המציאות הפנימית, הנפשית, שאדם לא נעשה זר, ושהוא מוצא בעתה מקור גבורה, ומשם הוא גם צריך לחזור, לשוב אל העולם ולחיים, ולהחזיר, להמליך את השכינה בעולם. לא רק שהשכינה תהיה בתוכו, אלא שתופיע גם בתוך המציאות. טוב, אז אני חושב שזה המשפט הראשון. בואו נעבוד טיפה על המשפט השני, אחר כך ננסה לעשות את החיבורים של המשפטים. במשפט השני הרב אומר, אותן הנטיות של החטא אין מזדקחות בו, הרצון אז זה פועל כל גבול שגרם לחטא, הוא בעצמו נעשה כוח חי ופועל גדולות ונשגבות לטובה ולברכה. אז... בוא תסביר מה אתה מתכוון.
ברוך אתה אל ימי, אלוהים מלך העולם שהכל מלמדו.
אם נבזר אל העולם, אז הכוח הזה לא מעניין אותנו. שכוח הזה יהיה מדוכה, אז מעשר.
בדיוק.
צריכים אותו.
בדיוק. שזה, פה בעצם, יש לנו פה את שתי המשמעויות שנזכרות בעולת ראייה על בקורבן התמיד. אתם זוכרים שם בהקדמה של קורבן התמיד, בעולת רבנות קופקפר, יש שם העיר רצון לפניך, שתמחול לנו את כל חטאותינו, תחפר לנו את כל עוונותינו, ותסלח לכל פשעינו. אז שם, בפסקה, ותחפר לנו על כל עוונותינו, הרב אומר שתי משמעויות במושג כפרה. משמעות ראשונה, מלשון כפורת, שכפורת זה החציצה, הסתימה של הדבר, זה הכפורת, המכסה. ומשמעות שנייה, מלשון כופר, החלפה. ושם הרב נכנס בדיוק בדיוק לשני הדברים שאתה מזכיר כאן, אני חושב שבצדק, שבדיוק הנקודה הזאת היא יכולה להיות, יש בה שתי שלבים בעצם של הכפרה. שלב ראשון, יש פה כוח, הרב התבטא פה, אז שפרץ את הגבולות. הדבר ראשון, שלב ראשון זה לחסות אותו, לתמום אותו בפנים. ושם הרב התבטא שבמקום האז, איך מרץ, שלב שני אחוריך, לא תראה אחרי הקלף, נקרא את המשפטים בדיוק. בעמוד קוף כף. כבר. כן? קוף כבר, מתחפר את כל עוונותינו, אתם רואים? הרב אומר ככה, הכפרה באה ביחס לקלקול הרצון. זאת אומרת, לעומת חטא, שזה, חטא זה בהשך בעולם המעשה, לא בעולם הרצון, כי חטא הרי זה שוגג. שוגג זה תקלה מעשית. זה לא תקנה, לא תקלה ברצון של האדם, הרצון שהוא לא רצה לחתום. חטא זה ביחס לשוגג, אנחנו יודעים, הגמרא אומרת ביום הלמדבר, חטאי חטא זה שוגג, אבון מזיד, פשע מרד. אז פה הרב מדבר על אבון. אז הכפרה באה ביחס לקלקול הרצון, שמתייחס לאבון דווקא. האבון זה קלקול של הרצון, מבטל את קשר האהבה, ומביא זר ומסתמה תחת נעימות האהבה. והיה קשר של אהבה, של קרבה, ופתאום יש זעם, מסתמה, כוח שהתפרץ ויצא. זהו הארס שנעשה על ידי האבון הבא מתוך הרצון הזורם. הנוטה להרע מפני כלכלת נטייתו החומרית. יש פה התפרצות של רצון זועם שאדם עובר על חטא מתוך מזיד. לא בטוח שזה מתוך מזיד שהמזיד פה הוא מזיד כאילו לא להכיס, בדרך כלל להכיס זה פשע, אלא מתוך רצון לטהרה. כן? מתוך הוספת החידוש של הופעת הדירית של קדושת הנשמה, שזה קורבן התמיד, עובר הרושם הזה, במקום רוח של זעם, בא רוח של נועם. זה דומה מאוד המילים. זה לא נכנס פה ל... אז יש לי כמה הזמורתים על הזין והנון. זה גם זה. זה צ'ופצ'יק אחד קטן מחליף בין המילים האלה, מה?
אני אומר,
זה רעיון טוב השם שמפגע. כן. לא, אני כן להגיד, כן, זעם כנראה זה הערה פנימית למעלה שלא מתממשת במציאות. ונועם זה כשזה כן מתממש. זה הלמטה שמופיע.
אלזוהים
בכל יום. מה? אלזוהים בכל יום. מה זה אלזוהים בכל יום? הרב אומר שהכעס של הקדוש ברוך הוא זה התביעה שלו מהיצורים להיות שנים. וכשהתביעה הזאת לא מתממשת, נוצר זעם. אותו דבר גם כן בזעם של האדם בעצם בחטא, באבון. במקום שהכוח הזה היה מופיע במקום חיובי, במקום זה הוא מתפרץ במקום שלי.
בנועם זה שלגוח מופיע
בצורה נעימה. כן, כבר מציאות. אז במקום רוח של זעם ברוח של נועם, מלא רגשי אהבה וחיבת קודש, וממלא את כל הפגם אשר עשה רוח הזאת במרורתו, עדי הנטייה החומרית שלו. ורגשי, עכשיו שים לב, ורגשי הזעם מתפרצים לארץ המעשי, מתפרצים, הרב השתמש פה גם בביטוי הזה, פורץ, כל גבול, נשארים תמונים במעמקים. זה הכפורת. כיסוי תמון ששם אינם פועלים, כי אם את המפעל הזועם הראוי, הפועל אסור מן הרע. פה, הרב כבר נראה לי במשפט הזה אחד, הוא מכניס גם את הכפורת וגם את הכופר. זאת אומרת, זה תמון בפנים, וכשזה תמון בפנים, זה, יש לאדם כוחות כאלה של עוצמה ושל זעם, אבל זה זועם על הרע. כי זה חלק מהמשמעות של זעות, לפחות לזכויות, כמו שתכף נראה במרשה, שכשבן אדם יתפרץ בזעם שלו על דברים טובים, בסוף הוא יכול להתפרץ בזעם שלו גם על דברים רעים, ואז הזעם הזה יהיה חיובי. נטייה זו היא כמו כופר על הרצון אשר מתפרץ לקלקל. אתם רואים? בהתחלה כפורת, עכשיו כופר, להוציא את המפעל הרע אל הפועל, וגם הוא מכסה, או מכסה, מכסה, נראה לי,
וחוצץ.
מכסה וחוצץ. מכסה וחוצץ, זה כאילו הפסיק לו במקום פה. כמו כפורת, בעד הנטיות התמונות שלא לפעול את הפעולות המארסות, כי אם להחליף את צבעונם על פי הוספת כוח האור האלוהי, הבא עם קור הרחמים של שורש הנשמה האצילית, שזו הפסקה של, של תרחם עלינו, פה, בקווה, על שורש, רק להרבות עוז הקדושה ואור החיים התיאורים בעולם ובנפש, והאבון מתכפר. כי לפי מה שהרב מסביר, כפרה של אבון זה התמימה שלו בפנים, של הכוח שהתפרץ בפנים, ושם, כשהוא בפנים, שם הכוח של, של הזעם הזה פועל את המפעל הרצוי כנגד הרע. טוב. אז כמו שיוסי אומר בצדק, אני חושב שזה בעצם יצא הקשר פה של הדברים, כי אם זה היה נגמר רק בכיסוי, אז יש כיסוי שכאילו משום, כמו קבורה. כי זאת אומרת, כשאתה תומם משהו, אתה לא קובר אותו. לקבור משהו, זה להרוג אותו. פה אתה לא הורג, אתה רק סוגר אותו בפנים. באופן ששם, במקום הפנימי הזה, שם הוא כן עושה את הפעולה הרצויה שלו.
כאילו, הרב אומר שאתה צריך לתעל את הזעם כנגד הרצון ללכתו, כנגד האבון.
כן. בוא נגיד בצורה פשוטה, קודם כל בצורה הכי פשוטה, בצורה הכי פשוטה, כשבן אדם חוטא, אז זה מוביל אותו בשלב ראשון, קודם כל, לסנות החטא, כשהוא סבל ממנו. כמו שהרב אומר במידות ראייה גאווה, שמי שסבל מהגאווה, הוא הכי יודע לשנוא אותה. כי הוא הרגיש את הרוע שבא, אותו דבר בכל העבירות. אדם נפל במשהו, זה מה ש... זה כמו להבדיל, למשל, לכל בן אדם ששותה משהו לא, לא יודע, רעיל. אחר כך הוא הרבה יותר שונא את הרעיל. הוא לא יודע מה זה עושה. הוא מרחוק מזה עוד יותר. כן. אז זה מה שיוסי התכוון כאן, להגיד שאם זה רק מכסה... אז באמת המשפטים לא קשורים. אבל אם זה לא מחסר רק, אלא גם מחפר, כופר תמורה של הכוח הרע, אז אותם הנטיות של החטא נזדקחות בו הרצון העז, הפורס כל בוש, גם החטא הוא בעצמו נעשה כוח חי ופועל גדולות ונשגבות לטובה ולברכה. אני רוצה קודם כל לראות, זה קצת השלמה טיפה לשיעור הקודם של הרב צביקי, שהוא הוא דיבר כאילו רק מהרב, הוא לא הזכיר קצת את ה... על מה זה יושב בגמרא. הגמרא אומרת ש... זדונות הסדוק יש גגות, הנה, ואמר יש לקיש, דולה תשובה של זדונות הסדוק לזכויות, לא קשה, כאן נאהבה, כאן מהירה. הגמרא שם ביום. אז... אז אמר שם נסוב על דברי הגמרא האלה, זדונות הסדוק יש גגות, ואחר כך זדונות הסדוק לזכויות. אז אמר שם פותח כאן, הוא אומר, מקום מספר 3, הוא אומר, זה אך הוודאי לי כמפורו שכפשטה. זאת אומרת, הזדונות לעשות את גגות, זה הלא קשה לי, אמר שם. שוב בנים שובבים, רשי אומר, כשעשו תשובה, מעלה עליכם כאילו תחילת חדש של נערות ושטות. כי ברגע שאדם עושה תשובה, הוא פתאום מבין איזה שטות מה שהוא עשה. אז זה כמו שוגג. זה אני יכול להבין, אומר אמר שם. על דרך זה אמר דוד, חטות נורא יושאל, תזכור כחסדך זכור לי. הספרדים אומרים את זה אחרי הוידוי, במזמור קפה בתהילים. זאת אומרת, חטות נעוריי, כן, ופשעה היה לתזכור כחסדך, זאת אומרת, אחר שעשה דוד תשובה וקיבל עליו איסורים מעשה דוד דבת שבע, ביקש ממנו חטאת נוראי ופשעה, שהם עוונות גדולים, אל תזכור עוד אותן, אבל כחסדך זכור אותן כאילו הם היו שגגות נחשבים. כפי מידת חסדך, אבל לא כמידת בשר ודם. בסדר. אבל, הוא אומר, אבל בסמוך, דקאמר שזה לא תסוק כזכויות, הגמרא, הוא לכאורה דבר תמוע. למה? נמצא חוטא נזכר. אם הפשט, אמר שאה אומר, שזדונות נעשות ממש זכויות, יוצא שחוטא נזכר, ולא מצינו חוטא נזכר. לכן, הקושייה הזאת מובילה את המרשה להבנה הבסיסית, היסודית, הפשוטה, במושג זדונות עושות כזכויות. ויש לומר, שמדובר כאן הרי בזדונות עושות כזכויות בעושה תשובה מאהבה, כדי משיג דבר אחי אירי ודאי, עושה תשובה גמורה, עכשיו שימו לב, הוא מוסיף במעשיו הטובים יותר מכדי הצורך לגבי אותו ארון. זאת אומרת, כיוון שהוא כבר עשה איזו עבירה, עכשיו הוא מרגיש כמה חסר לו, וכמה הוא צריך להשלים, ולתקן את זה וזה, אז הוא שם פול גז, ולא ככה נוסע חלש, יותר מכדי הצורך לגבי אותו אבון. ואז יוצא שאותם מעשים טובים שמוסיף, כדי כאילו לחפר, הם נעשים לו כזכויות. זאת אומרת, זה לא שהזדונות עצמם הופכות להיות זכויות, אלא הם מדרבנות אותו לעשות עוד זכויות, אז זה הכוונה שזדונות לעשות אותו כזכויות, כי הם מדרבנות לזכויות נוספות. אומר, המרשה אומר, הפסוק מוכיח על זה, כי הגמרא מביאה על זה פסוק כזו לעשות כזכויות, שנאמר, הוא בשוב רשם מרשותו ועשה משפט וצדקה, עליהם חיו יחיל. די משמע, משפט וצדקה שהוסיף לעשות על תשובתו, עליהם חיו יחיל. לא על הזדונות, אפשר לקרוא את הפסוק בשתי אופנים. הוא בשוב רשם מרשותו, עליהם חיו יחיל, על מה? על רשתו. אמר שם, לא, זה לא הכוונה. הוא בשוב רשם מרשותו ועשה משפט וצדקה, עליהם, כלומר, על המשפט וצדקה, חיו יחיל. או ככה, ועשה משפט וצדקה עליהם, על הזדונות, בגלל הזדונות הוא עשה במשפט וצדקה, הלכן, חיו יחיל. על דרך זה הוא עושה, אומר, לפרש, במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. למה? כי צדיקים גמורים, הם עובדים את השם במנומנם יחסית לבעלי תשובה, שהם בכל הכוח, בכל העוצמה, בכל ה... כן. היה לי זה חבר, היה לי זה חבר שהוא היה לומד כל משוגע. ממש. לא יושב בלילה, לא... בין הסדרים המוציא לו... קיצור, מה מיסה לעצום בשורה משוגעת? בדרך כלל מרזיק שבוע ככה. אבל אדם, חכה השנה הזאת, אחרי שנה, אחרי שנה, פעם הזאת, תגידי, לא נגמר לך הגז כאילו? אתה יודע, בדרך כלל אנשים עושים פול גז פרינט, אתה מתאהב אחרי זה. הוא אמר לי, שהוא למד לפני כן במכינה, והיה זה 5 שנים בצבא. אז הוא אמר, אני כל הזמן מרגיש שאני כאילו מפגר אחרי כולם, אז הוא עם הרגל על פול גז. זה מה שאמר שם אומר כאן. זדונות נעשות לו כזכויות, שכוונה שדווקא הזדונות, הן דוחפות אותו יותר לתוך הזכויות. עכשיו, אני לא בטוח שזה מה שהרב התכוון כאן, אבל זה הכיוון, זאת אומרת. הרב...
איך הרב מסביר את המשך? אני כל פעם...
המשך של מה?
אם לקחה פי שתיים ולקחה שתיים... קשה לפי פשוטה כמו אני לקחה ומתחה ונאה, אבל קורא שנמצא בנה שיהיה אהבון מרוצה כזכויות, ולא אתה לקחה שכה ומדדה, להדיף תקפן את חלותיה. זאת אומרת שחד גופה נעשה
זכויות. כן.
שמה המשל של זה?
מה, אתה מתפס לך המילים שחד גופה?
לא, אני בכללי, יש תעמים...
לא, הוא מפרש ככה.
כן.
כי לקחה כפליים בכל חטותיה. מה זה לקחה כפליים? אומר, אני צריך להיות כי לקחה כפליים. לקחה כ היא נשאה כפליים למרחק. זאת אומרת, היא עשתה תשובה פי כמה וכמה כדי לחפר על זה. זה כמה לקחה, כאילו. לא לקטר. אז אני רק אומר, המשפט הזה של הרב, כאן בפסקה אצלנו, של הנטיות עצמן, אותה הנטיות של החטא שאין מזדקחות בו, רצון אז, הפרוס כל גבור שגם החטא בעצמו נעשה כוח חי, ופה לדעות ולסגבות את אוהב לברכה, וכן קשור לדברי המרשה האלה. גם המרשה דיבר על מקרה שבו אדם עשה חטא, ותמורת החטא הזה הוא מנסה כל הזמן לחפר על החטא, אז הוא עושה בכל הכוח דברים כדי לחפר על זה. אבל יותר נראה, לא בטוח שזה לגמרי זהה מקביל לדברים של הרב. הרב אומר שבנות עשו לו כזכויות, זה לא מדבר על המעשה כאילו, על התוצאה, אלא זה מדבר על הכוח שהוביל אל הזדון. הכוח הזה, הוא הופך להיות זכות. זה מה שאומר, אותן הנטיות שהובילו אל החטא, הן מזדקחות, ואז הרצון העז, כמו שרציתי להזכיר בשיעור הקודם, אם האדם פרץ את כל המוסכמות, ואת כל המגבלות שהטוב מגביל אותו לעשות דברים רעים, פרץ את כל זה, זה גרם לחטא, אז העוצמה הזאת היא זאת שאחר כך נעשית כוח חי ופועל גדולות ונסגרות לטובה ולברכה. הכוח הזה עצמו, אחר כך הוא משתמש בו לטובה ולברכה.
אבל שוב, זה בלי לטפל בחטא עצמו, או בנקודה הזאת עדיין?
כאילו בלי לטפל במעשה, זאת אומרת, במעשה, המעשה היה, אין מה לגוע בו. לפי המהלך הזה, הטיפול הוא בנטייה עצמה.
אתה לוקח את הכוח הנפשי, כאילו משתמש בו עכשיו בפול גז,
כן, כן. או בו עצמו אתה משתמש לטובה. אני אתן לכם שתי דוגמאות לדבר הזה, פה בדף מקורות, תראו קצת ככה להרחיב את הזה. שני דברים מעניינים. אחד, במקום מספר אחד, בהקדמה של חובת תלמידים ביחס למידת הכעס, מקום מספר שתיים ביחס לתאווה. בואו נקרא את זה בזרזות כדי לראות את הדברים היפים האלה. הוא אומר ככה, בהקדמה של חובת תלמידים, אין מידה וטבע רע בהחלט בילד בישראל, ילד ישראל. הורונו קדושי ישראל לבעל שם טוב תלמידיו אחריו. רק שצריכים לדעת איך לשנות לתלמיד להם. למשל, יש לבניך לפניו תלמיד במידת עקשנות שהיא רעה, וסובל המלמד ממנו הרבה. כל מי שיפגש עם עקשן יודע, זה עבודה גדולה על המידות. עקשן, אין להזיז אותו מזה. אומר, התבונן והיה כאשר יתגדל ויתקבל על עול תורה ועבודת השם, כמה תהיה עבוד אותו בעקשנות ומסירות נפש? אין להזיז אותו אחר כך. הוא נתפס על משהו, זה. לא קל ולא הפכפך יהיה איש ישראל, איש ישראל כמו שדורש המדרש יהיה. אם מעמיד דברים כחומה, בכל דבר עבודה יהיה חזק כחומה בצורה. ואם יראה תלמיד, זה הזה ביחס למידת העקשנות. עכשיו תראו להם, זה מידת הכעס. אם יראה תלמיד מידת הכעס, אין אמת שבאופן זה שהנער משמש אותה מידת כעסו רעה יד מאוד, אבל האם בשביל זה יכול להחליט עליו לומר שורש פורש ולענה נמוך וגרוע בטבעו? אתה רואה לדעת עצבני. זה גרוע? האם לא נשחק על שוטה ששמע את תהילת האתרוג וחטף לכל זרע גרעין הבוסר ממנו ויצעק ויעולל עליו למור פרי מר והרסיו האתרוג? חכה שהוא יגדל. או האם יכולים לשער מראש את גודל התועלת אשר יכול המנהל והמחנך להוציא רעת כעס הכעסן כאשר יחדור אל קרבו ויקרבהו וילהיב את ליבו ונפשו שיהיו מסורים להשם לאש אל מעלה יתהפך כעסו. כל מעשה עבודה אשר יעשה כגחלי אש יתלהבו. כעס זה אש. אז אש יכולה לשרוף, יכולה גם לחמם, תלוי לאן אתה מפנה אותה. וכל דיבוריו אשר ידבר להשם בתורה ובתורה ותפילה, וכל חוצב להבות אש ירעם. ואין בפירוש הרב, זה כנראה בלטניה, על כגבנה בסידורו, וזה לשונו. החמימות שבכעס, שמסתף מן החמימות שבלב, וכל אדם הרתחן בטבעו, עלול טבע לבבו להתלהב ברשפי אש התשוקה. זה כעס. אדם קריר. הוא לא קורא איזה שום דבר, אז הוא גם לא יכול להתלהב בעבודת השם. אדם מלא אש, אז כשהוא מפנה את זה למקומות הנכונים, כמו הכהנים. אתם יודעים שהכהנים, כמו רק כמריבי כהן. ואין שדקפדה וזה, וכמו שרב אומר בסוף עיניה בפרק ראשון של שבת, פסקה פליחת שמה שכהנים זריזים מהם, זה מגיע מאותו מקום. הזריזות וההתלהבות והחשק בעבודת השם מהמקום הזה של, של הכעס, של הקפדנות. מכל שכן כאשר ימצא איש כזה בקרב גופו נשאו איזה שמץ וכתם כמה כעס וכמה יתמלא. אז תראו אותו כעס, זה פה זה ממש אותה מידה, אבל הוא יתמלא את יצרו הטוב ירגיז ואת הרע מקרבו ישליך ושמיד. הוא לא סלחן, הוא לא זה, הוא בכל הכוח. ואם את זולתו יאסר על נמיכותו, על פניו יוכיח, לא יזלזל ולא יחרב על דיבורים פשוטים מדבר, אבל דיבורים אשר כי יורק הלחת ירותחו וקיים זועף מקרבו ישתפו וגם מנשמת זולתו כל חולי לקטע עם סורי יקרו.
אני גם לא רוצה לדלמיד של השתות
אותי באש. כן, יש, יש. מה?
ארצי.
לא, רציתי להגיד. כן. אתה יודע ש... היה לנו פעם איזה שוב עם אבי גלווינשטיין, מלא שנים, לפני 20 שנה. ואמרנו, אתם יודעים למה אין עצים בדרך למצפה? אוגוסטינר שרף את הגול. הוא אומר לך, יש כזה וזה, אבל הוא מדהים אותך. כל אחד שעבר תחתיו יודע איזה התלהבות דוחף לאנשים על הלימוד, על זה. זה היה איזה כוח. טוב, זה דבר אחד, הכעס, מדהים. זה ממש המשפט של הרב. כוח נטיות של החטא, פורצות גבול, גרם לחטא, נעשה כוח חי ופועל לגדולות ונשגבות. עכשיו רב צדוק בצדק הצדיק במדלת, תראו את זה, יפים. מי שיש לו תשוקה גדולה לתאוות הגוף, אל יתעצב בזה לחשוב כמה פגום הוא שיש לו תשוקה כל כך. מכורה, זו תפיסה של האדם, אם יש לו תשוקה כזאת גדולה, הוא גופני, הוא חומרי, הוא נמוך, סימן שהוא במקום הזה. כי עד רבה, הוא כלי מוכן לתוקף אהבת ותשוקת רישת האמת. כמו שניחמו ההוא סבא, נשארו אליהו, לדעת יש מפרשים את הסתכל בפרק המתחו לי, שמעתי כן באמת, טוב, לאביי. שם רק סיפור בגמרא, בסוכה, על אביי, שמע איש אחד אומר לאיזושהי אישה, בוא נלך מחר ביחד בדרך וזה, אז הוא התלווה אליהם מאחורה, והם הלכו כל הדרך, לא יודע כמה זה בלי שהוא, אפילו שראו אותו, והגיעו אחרי לא יודע כמה זמן, ואז... הוא אמר לה, היה לנו מאוד נעים ביחד, אבל פה אני רוצה להיפרד ונפרדו. אז הבא אומר, אם אני הייתי שם, בטוח הייתי חוטא. לא הייתי מחזיק מה. הצטער כאילו הדבר הזה, ועל זה הסבא הזה ניחם אותו, אמר לו, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. זאת אומרת, מה רואים בגמרא? שכל הגדול מחברו בתשוקת אהבת השם יתברך, יצרו גדול ממנו בתאוות. אז הוא אומר, הרב צדוק כאילו הוא אומר את המשפט עכשיו הפוך. כל שיצרו גדול ממנו, הוא גדול מחברו. נכון, זה מה שרוצה להגיד כאילו המשפט. על זה אמרו, לעתיד לבוא הצדיקים נדמה להם יצר רק כהר ורשעים כחוט השערה. הוא אומר, זה לא שקר. שניהם אמת. לאלו תשוקתם ותאוותם עצומה ביותר. באמת זה היה להם ההר. רק השם יפנו את זה לאהבת השם.
אבל לא רק כאילו לא משפטים כאילו
דויים,
אבל נמות ידעות, אבל לא רק ככה בסוף. שמה? לא צדיקים,
כן, אומר, הם מתמודדים יותר טוב, אבל זה לא אומר שיש להם, שאין להם תאוות. הפוך, התאוות שהן יותר חזקות. רק הם מפנים, הם לוקחים את זה ומפנים את הכוחות למקומות הנכונים. כן. טוב. אתם זוכרים את כמה פעם את הבעל שם טוב על תפארת ישראל ובעל שם טוב על משה רבנו עם הציור פנים? לא זוכרים את זה? לא משנה. שם ה... לא נגיד לסיפור הזה, הרעש גדול, התפארת ישראל, הדבר הזה.
מה, זה אורח היום הקדוש?
כן, אורח היום הקדוש, אני זוכר.
נגיד,
נספר לנו. סיפור, התפארת ישראל מביא בקידושין, נראה לי, סיפור שהיה איזה מלך אחד, בזמן יציאת מצרים, שביקש מאחד הציירים שלו לצייר את משה רבנו, הולך למחנה ישראל, צייר אותו, אז הוא חזר ונתן לו לחכמי הפנים לנתח הציור הזה, והם אמרו, זה האיש הכי גרוע בעולם, רמה על עלים, כל הדברים שבעולם. ואז הוא אמר, מישהו פה, או שהיועצים שקרנים רמאים, או שהציור מזויף, אני רוצה לתלות מישהו. הוא הלך לבדוק בעצמו עם הציור. הוא לוקח את הציור, הוא רואה, עומד מול המחנה ישראל, ורואה שזה הציור של משה רבן. אז שאל אותו, איך זה יכול להיות? אז משה רבן אמר לו, כולם צודקים. זה הציור שלי, והיועצים צודקים, אבל בדיוק בגלל זה אני הפכתי את הכל. יצא על זה קונטרס, שנקרא תפארת אדם.
איזה נמצא כאילו?
זה כתוב בספר בעל שם טוב על התורה, בתפארת ישראל.
לא, הוא עשה משל כאילו, שהוא באמת זה קרה בפנות.
הוא אומר, ראיתי כתוב באיזשהו ספר. אז כנגד זה יצא קונטרס שנקרא תפארת אדם. הוא אומר, תחתכו את זה מהמשניות שלכם. קיצור, הוא אומר, משה רבנו והיה אותו, כי טוב הוא תמלא הבית כולו הורה ועשו סיפור הזה, זה מינות וכפירה, מה שעושה מלחמת עולם על זה יש הסכמה של האדרת על הקונטרס הזה שנכתב אבל הרעיון, העיקרון של הסיפור זה העיקרון הזה שדווקא האדם שהוא יכול להיות הכי גרוע הוא, כשהוא הופך את הדברים הוא לוקח את המקומות הכי גבוהים שאפשר רק הוא טוען שמה, זה הרעיון יפה, אבל לא קשור למשה רבנו.
זה המשנה שכתובה שאני רודף כסף, משהו כזה, מפיל, מה אומר את זה שזה משה? שזה משהו כזה עם
לא, על פי זה רוצה להסביר את מה שכתוב, שחשדו את משה מאשת איש, ושמשה רבכם קוביוסטוס היה גונם נפשות היג, מה אומר בכתובו. קיצור, הרבה דבר רוצה להסביר לפי זה, אבל עדיין, מחמול זה מלחמת עולם, וכזה קצת תנח בגורל עיניים כזה. לא יודע, מה? כזה אותו עיקרון. טוב, אז זה מה שאומר כאן הרב צדוק המופלא הזה. זה דוגמאות לכוחות, נטיות, תשוקה לתאוות הגוף, מידת הכעס, עקשנות, שכשבן אדם, כשהנטיות מזדקחות ושר מהם משיגים, אז הם יכולים לפעול גדולות ונשגבות לטובה ולברכה. טוב. המקור השלישי, המשפט השלישי של הפסקה הזאת הוא גדולה של חיים ממקור הקודש העליון חופפת תמיד על התשובה ועל כל נושא דגלה שהם המסולת של כל החיים הקוראים לתיקונם להסרת מכשולים שיבה אל טבע הטוב והאושר האמיתי אל העליוניות הנשגבה החופשית באמת הרואה לאדם העולה למעלה על פי מקורו רוחני ויסודו בצלם אלוהים. אז תשימו לב, תראו, המכנה המשותף של כל שלושת המשפטים האלה זה מילה אחת, חיים. המשפט הראשון, מרואים ממנו את העולם ואת החיים. המשפט השני, נעשה כוח חי ופועל. והמשפט השלישי, גדולה של חיים, ממקור הקודש, שם הסוד של כל החיים, הקוראים לתיקונם של החיים, להסרת מכשלים מהחיים, שיבה אל הטבע הטוב והיושר האמיתי, אל העליונות הנשגבה החופשית באמת, הרבה לאדם העולה למעלה. הרב אומר בעצם בפסקה, כמו שאמרנו, את אותו עניין. הנושא פה בפסקה זה שתשובה לא אמורה להוביל את האדם לניתוק מהמציאות. כמו שהרבה פעמים המושג תשובה נתפס בעקבות התפיסה החיצונית הזו של המושג תשובה, זה מה שמחליק את האנשים לתשובה. כי אדם אומר, מה, אני אעשה תשובה ואז מה המשמעות של זה? שאני אהיה בן אדם מוזר, לא קשור למציאות, לא יכול לצחוק מבדיחה, לא נותק כזה מהמציאות. זה חיים מוזרים לו, נראים לו, תפסים לו כצו... כדבר מוזר, אז הוא לא רוצה להיות במקום הזה. זה תוקע אותו מנסות תשובה. הרב אומר, להפך. אדם כזה, הוא חוזר, מרומם את העולם, את החיים. הוא חוזר להיות, לחיות את החיים בצורה מרוממת. הוא לא מנותק. הוא חי, הוא מכיר את הכל, הוא שם לב להכל. וזה מה שאומר גם המשפט השני. שהכוח הזה, הוא בעצמו נעשה כוח חי ופועל. לא רק כוח תמום, כמו שאמרת, אלא כוח של כופר, של שינוי של הכוח הזה, לעשות טוב במציאות, ולא רע. ופה, גדולה של חיים, חיים גדולים, ממקור הקודש, הם חופפת תמיד אל התשובה, ועל כל נושא דגלה, שזה בעלי התשובה, שהם הם הסולת של כל החיים. זאת אומרת, הם הסולת של אנשים שחיים במציאות. זה לא אנשים שהם מנותקים מהמציאות. זה אנשים שחיים רק בצד הסולטי שלהם, המובחר. הקוראים לתיקונם.
זה מובחר, סולט, זה מובחר כאילו?
ככה נראה לי. כמו מנופה. סולט. כן, מח סולט. כמו בגמרא בגיטין.
סל, בבן סולט.
סולט בקיעה. זה בקידושים. כמו מה, הכוונתי בגמרא בגיטין על מרתה בת בייטוס. אמרה לו בתחת, והיא סולט. אז לא, עדי הייתי הזדבר וכל זה. זה הקוראים לתיקונם להסרת מכשולים ולשיבה אל טבע הטוב והאושר האמיתי. זאת אומרת בחיים כאילו, זה מה שהם קוראים. הם מוכיחים שאפשר לחיות בצורה מתוקנת, זה הנקודה. אלא העליוניות הנשגבה החופשית באמת, שאדם שבוי במאסר של החטא, אז הוא בטוח שרק ככה אפשר לחיות, זה רק בבית כלא הזה. הראויה לאדם העולה למעלה על פי מקור רוחני ויסודו בצלם אלוהים. יש כאן, אני הבאתי פה... טוב, כמה דברים, אני לא יכולה מספיק את הכל, אז בואו נראה לפחות את שש. ארבע וחמש, אני רק אגיד בלמעלה את הפסקות שזה, כי אנחנו לא מספיק. ארבע וחמש זה פסקות שהרב מדבר על זה ש... המשמעות העמוקה של ההתעלות של האדם של התשובה זה להיות אנשים טבעיים. תכונות הטבע של הגוף והנפש שיוצא בתכונה של רעים ובריאות. ואז הם יכולים בעילויים להעלות את העולם ואת כל יקומו עמם. כי הם אנשים שהם חיים בתוך המציאות בצורה הנשגבה. אותו דבר בפסקה 5, הרב מדבר כאן על הבריאות הגופנית ואחר כך על הבריאות הנפשית. שבצדיקים טובי האנושיות צריכים לעבוד את הבריאות הגופנית הנפשית. הבריאות הנפשית זה הרגשת היופי, הרגשת האהבה, נטיית הגרורה, חשק החיים הבריאים. כל אלה צריכים להיות מותאמים עם כל המגמות העליונות, שזה הכל, הבריאות זה רק בסיס למגמות העליונות, אבל להופיע בתוכם. אם אדם הוא מנותק מהמציאות בגלל המדרגה הרוחנית שלו, סימן שהוא לא במקום של התשובה הגבוהה. אתם יודעים שכשיצא ספר התורה המשמחת, אז הרב שהוציא אותו, הוא אמר, הוא שאל את הבן של הרב שלמה זלמן אוירבך, איך אתה רוצה שנקרא לספר? אז הוא אמר לו, תקרא לו הנורמלי האחרון. ככה הוא אמר לו, כתוב על זה. עכשיו, אתה יודע מה? בהוצאה, התורה המשמחת צו שני חלקים. בחלק השני, יש, זה נקרא אורו של עולם. אז יש שם בסוף, בהוספות, לא בתוך הספר, שם אומר, סיפור שהושמט מהתורה המשמחת חלק א'. שמעו את הסיפור, זה מדהים, לא יודע. קצת מוזר, אבל אומר, הרב שלמה זלמן היה עם המשמש שלו באיזה מקווה. כבר התארגנו, התחילו כבר להתלבשו, התארגנו לצאת. נכנס איזה ספרדי אחד. לא רע מי עומד מאחוריו כזה. ואז הוא אומר לרב שלמה זלמן, הוא לא יודע מי זה, הוא זורק משהו. איך המים חמים על הכיפק? והרב שלמה זלמן אומר, חמים על הכיף כיפק. הוא אמר לו, אז אמרו לו, תשמיד את הסיפור הזה. זה לא, זה לא יפה. נגיד דבר כזה. אומר שאחד הבנים שלו אמר, אתה חייב להגיד את הסיפור הזה. זה בדיוק המאפיין של הדמות שלו. עם כל הגדלות שלו, הוא יכל לענות לספרדי פשוט כזה, כשזורק המשפט, לענות לו בשפה שלו. זה שיא הנורמלי, יותר נכון בנאדם כזה קדוש ונשגב וצדיק, וגאון מדבר פשוט עם האדם פשוט. זה בעיניי, זה גדולה שבגדולה. זה חלק מהנורמליות הזאת. הנורמלי הרבה. אז אני... הבאתי את המקור 6, לדעתי זה המקור שממש מקביל פה לפסקה שלנו, ששם הרב מתמודד עם הדבר הזה. אתם מכירים את הפסקה הזאת, אבל בואו נגיד אותה רק, אפילו נקרא. הרב עושה כאן בשני סוגי התשובה שיש בערב יום כיפור, 9 ו-10. הרב אומר כאן בפירוש את הדבר הזה, שתוכן התשובה זה שני עניינים. דבר ראשון, לחזור, להחיות את ה... את הנפש שלו, את הרגשות שנפרצו, את הנפש שלו במשהו נפגע בא על ידי החטא. ובשביל הדבר הזה צריך פרישות מהנאות והתרחקות. אבל אומר, זה לא סוף דבר של התשובה. סוף דבר, התשובה נשלמת דווקא כשהוא חוזר להיות עסוק בענייני העולם ותאוותיו החומריות לפי המידה הנאותה.
זה לא הפוך.
או, בדיוק, זה הקושייה המפורסמת. זה אמור להיות הפוך. זה אמור להיות קודם כל יום כיפור. ואחר כך, כן, במוצאי יום כיפור, זה גם קורה, אבל אולי ראשון לחשבון עוונות, מה? סוכות, כן, אבל כאן הרב מלביש את זה על 9 ו-10, יש לזה הרבה ניסיונות על הדבר הזה בכל מיני דרכים, אבל אני לדעתי, הפשט לדעתי זה שהרב פשוט מלביש, יש, הראשונים הרי נתנו טעם למוכנים ב-9, כמו שכתוב בראשונים, כגגו חוי בתם ישראל ולא רוצה שיפגעו מהצום, ו... אז הרב מלביש על זה כאילו את שני סוגי התשובות, אבל אני נראה לי שמה שהרב אומר כאן הוא בעצם מדבר על הרי 10 ימי תשובה זה 10 ימים של תענית במקור, כולל ראש השנה לפי חלק מהראשונים. אז התעניות לא מתחילות פה כל זה, וב-9 זה אחרי התענית, אחר כך קולים לתשובה יותר גבוהה של יום כיפור. אז טוב, אחר כך במקור 7 זה רק פסקה שמראה שבעצם זה מה שהרב מלמד כאן, זה התמצית של כל היהדות. כי בדיוק כל הדתות, אני מדבר כאן על הנוצרות ועל הבודהיזמוס, העניין שלהם זה או להתנתק מהמציאות, או להתייאש מהמציאות, או להתנתק ממנה ולהגיד, טוב, זאת המציאות ואין לנו מה להתעסק איתה. והיהדות עוסקת לתקן את המציאות עצמה וצרור לו יפול לארץ וכו' וכו'. טוב, ובקצרה. בסדר, יש כוח רבותיי. אז אני אגיד לך...